ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט בעיקר כלכלי, בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון. עידן, מה שלומך?
אני מצוין, מה איתך?
בסדר, לא הקלטנו איזה טריליון שנה.
כן, give or take.
וגם הטריליון שנה הזה, זה הגיע אחרי שבעצם הפסקה מהעונה הראשונה, שאתה יודע, לא לגע... אני חושב שבפרק האחרון כן אמרנו שתהיה עכשיו הפסקה ארוכה, אבל לא ידענו שזה כזה תהיה עונה חדשה וזה.
טוב, תשמע, הרבה דברים קרו, כן? זאת אומרת, גם קודם כל הרפורמה המשפטית שבערך בלעה את כל תשומת הלב הציבורית, למרות שעכשיו נתניהו מנסה להרדים אותה כמה שיותר, ואיכשהו יצא שבימים האחרונים, לפחות מתי שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, כולם מדברים על עיוותי ארנונה.
רגע, אז אני רציתי להתחיל משהו אחר, אני רציתי להתחיל לעסוק בי, כי אני הכי מעניין
מנתם.
אז רציתי להתחיל מזה שהייתה לנו, לי לפחות, רגרסיה. התרחקתי מהמיקרופון, התחלתי לדבר פחות דיקציה בפעם האחרונה שהקלטנו, והכי שוב, שכחתי להגיד לכולם שיעקבו אחרינו בסוף הפרק וימליצו לכל המכרים שלהם לעקוב אחרי זה. ויותר סיכומים בהתחלה ובסוף של הפרק. אז כאילו, אנחנו ננסה ליישם את זה הפעם, ולהיות יותר טובים בתור פודקאסטרים. לפחות אני, עידן מושלם, בתור פודקאסטרים.
זה מה שאמא שלי אומרת לי, בדרך כלל.
אתה רגיל שמשקרים לך מגיל צעיר.
בדיוק, בדיוק.
קיצר, קרן הארנונה.
יאללה, כן, אז שמע, אז אני איכשהו, אתה יודע, לפני, כשאני חפרתי לזה, לפני איזה שנה, שנתיים בערך, אפילו קצת יותר, אז כולם צחקו על היה עידן והנושאים השטותיים והנישתיים שלו, שהוא מתעסק במה, עיוותי ארנונה, את מי זה מעין בכלל, מי יכול להבין את זה? ועכשיו פתאום, קרן הארנונה, וטרנדינג אין טוויטר, וכאילו, וואו, מה קרה? אז כן, זה עכשיו נהיה אחרי שחוק ההסדרים בעצם כל כך התרוקן, הוא התחיל בסדר בפי, ונהיה רזה וחיוור וכחוש שיוכל משהו. מבחינת רפורמות משמעותיות, הוא עדיין כמובן, מדובר על חוק של 600 עמודים, אבל המשמעות של חוק ההסדרים היא לא נמדדת רק במספר העמודים, לצערנו.
הגודל לא קובע, עידן. חשיפה, עידן ארץ, הגודל לא קובע.
בדיוק, בדיוק. אבל בכל מקרה, כן, זה בעצם הדבר העיקרי, וחשוב, והאמת היא שאפילו זה קוצץ. אבל רגע, אז בוא רגע ניתן הקדמה לגבי מה זה אומר, למי שישב מתחת לסלע בשבוע האחרון.
עכשיו, החלק הכי חשוב זה שבוא נקווה שעד שנשדר את הפרק, באורך עוד שבוע מהרגע שהוא מוקלט, זה עדיין יהיה רלוונטי.
כן. לא, תשמע, מה שנקרא אתמול, לפני שקלטנו את זה, אז עיריות בית שבתו, מדברים עכשיו על סירוב גדול לשלם ארנונה, אבל בסדר, אני לא מאמין שזה יקרה. בכל מקרה, עיקרי הדברים הולכים ככה. יש בישראל עיוותי ארנונה מאוד מאוד גדולים.
אז יש לנו פרק על זה, בעונה. השנה שלנו להתי 12 או 13, אני תכף
אוקיי, לדוק. כל הכבוד לך שאתה זוכר, אני לא. ובעצם יש בעיה מאוד גדולה, שמאז 1985, היה, בעצם הממשלה החליטה על תקרת ארנונה למגורים. זה רק חלק מהמאבק עליין באינפלציה, אבל כמו כל דבר זמני בישראל, זה הפך להיות הדבר הכי קבוע שיש. וחלק מהבעיה בזה, זה שקבעו את תקרת הארנונה למגורים מאוד מאוד נמוך, ולכן היו חייבים להעלות את הארנונה לעסקים מאוד מאוד גבוה. ככה שהיום הארנונה לעסקים יכולת גבוהה כמעט פי 4, או אפילו יותר מפי 4, מאשר הארנונה למגורים. כאילו ממש מוזמנים לחפש במסמכים הרשמיים של הרשות המקומית שלכם.
הם די קריאים למען האמת, הם כאילו, הם לא כזה גועל נפש, אתה יכול להבין שם יחסית בקלות, לפחות בתל אביב.
המסמכים האלה הם כתובים יחסית בשפה של בני אדם, ביחס לשפה של בירוקרטיה ממשלתית, אבל בכל מקרה באמת שווה לקרוא את זה, וממש אפשר לראות כאילו מספר מול מספר, כן? זה פי 4.
אז תהיתי לגמרי פרק 10, למה הדירות כל כך יקרות פה, בעונה הראשונה שלנו.
מגניב, ומוזמנים גם לראות את הסרטון שלי ביוטיוב, למה שלי דעתי על מחיר הדיור, אני חופר שם חצי שעה רק על זה. בקיצור, אז הפוינט היא כזאת, בגלל ש תושבים, אפשר לקחת מעט מאוד ארנונה, אבל מצד שני, את כל התושבים האלה רוצים שירותים עירוניים, בביוב, מתנסים, אתה יודע, מרתונים, אני ערב, מה התושבים רוצים?
מרתונים זה בשבילנו או בשביל ראשי הערים? בשביל
ראשי הערים כדי להיבחר מחדש.
יש דבר אחד שאני שונא לגור בתל אביב. יום אחד בשנה יש את המרתון הזה, ואז הם שמים די-ג'יי מתחת לבית שלי, כאילו, ואני קם באיזה 7 בבוקר, וכאילו, סליחה על הפרדון מי פרנץ, אבל כוסימכם, כאילו, בגדול.
כן, כן, זה באמת...
יש לי עבודות של הרכבת הקלה, הן לא מהירות אותי, אבל הדי-ג'יי המזוגג הזה כן.
פסטיבל בירה בגבעתיים, הופעה של קרן פלס, מה שצריך. בקיצור, אז תושבים מעט הכנסות הרבה הוצאות, ועסקים בדיוק להפך. אפשר לגבות להם המון, המון, המון ארנונה, וההוצאה עליהם היא לא כזאת גדולה. כי בעיקר באמת, אם תשאלו עסקים מה הייתם הכי הכי רוצים מהעירייה, אז הם ככל נראה יענו שתעזוב אותנו בשקט.
פינוי זבל בעיקר.
כן, פינוי זבל, באמת. זה שיא הדרישה שיש. שבעלי עסקים בדרך כלל רוצים מהרשות המקומית. אז כן, ובעצם התוצאה היא שמבחינת התזרים של העירייה, הכי הכי משתלם לבנות לעסקים, והכי לא משתלם לבנות למגורים. ויש לזה המון המון השפעות. השפעה הראשונה זה שנגיד, אם אנחנו נהיה מאוד מאוד תל אביב וצנטרים, אז אפשר להסתכל על הנוף פה בתל אביב, ואיפה שאנחנו מקליטים, ויש באמת גורדי שחקים מטורפים, סקיילן חדש לגמרי, שכולם בגדי המשרדים. ולעומת זאת, אם אתם הולכים באמת לקרקעות הכי מבוקשות, הכי יקרות בישראל, רואים כאילו מבני, באמת, מבנים של שלוש קומות, דברים שנראים כאילו בנו אותם בשנות ה-60, ואת חלקם באמת בנו בשנות ה-60. והדבר
הזה... עזוב, יש מקומות ברחובות ראשיים בתל אביב, מבנה של קומה אחת.
כן, זה ביזר. וכאילו לוקחים שם לשכר דירה, כאילו, לאם יודע כמה כסף, כן?
ברור.
ותבינו שיש שם פי 10 יותר דירות, שזה מה שצריך. אז כן, וגב, לא מזמן הייתי באיסטנבול, ואיסטנבול היא עיר גדולה מקדמה דנה, כן, זאת אומרת, כאילו, הרי גם כמו שכמאמר השיר הנודע, איסטנבול הוא קונסטנטינופול, אז אפילו, אתם יודעים, בימי הביניים כבר הייתה עיר גדולה.
אפילו קודם, לא?
כן, מאז תקופה הרומית המאוחרת, פחות או יותר. אז, ולא, לפני זה גם הייתה,
אני מעניין.
משווה יוונית בשם ביזנטיון, לא משנה, היסטוריה. פוינטה, בטורקיה, באיסטנבול, הדברים שם בנויים צפוף, כאילו בתור לכתחילה, זה לא כזה שהיה שם מבנים מרווחים ואז שיפצו מעליהם. לא, 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 לא. כל הבניינים שם צמודים, אגב, איך שהם מצליחים כאילו להסתדר שם לא רב, זה מרגיש אחלה. גם בניינים יפים.
אבל כן? הם מצליחים להרוס את זה ולבנות רבי קומות?
לא, אבל זה כל הקטע, זאת אומרת, כמו שחופרים בפי תכנון, לבנות גבוה זה לא תמיד הפתרון הכי יעיל מבחינת צפיפות, המון פעמים...
כמו שבני ברק יותר צפופה ממנהטן נראה לי.
כן, אבל זה, לא, אבל זה שקר, כי סופרים לך נפשות, ואז כאילו אם יש לך שלושה ילדים בחדר, אז כאילו, נו.
טוב, אם תמלא את מנהטן בחרדים, זה כאילו...
בדיוק, לא, יש שכונות בטבעי ניו יורק, אם לא מעט חרדים, לא צריך לדמיין. אבל בקיצור, אז אפשר לבנות צפוף וגבוה, אבל בעצם לא עושים את זה, בין השאר, בגלל שפשוט הדבר הזה הוא גירעוני לעירייה. ואם למשל להסתכל על עיריות פחות שפשפר עלינו מזלן מתל אביב, כמו בת ים, אז אפשר לראות שנגיד, בגלל שאין ממש, יש מעט מדי, אזורי מסחר ותעשייה, העירייה נמצאת בגרעון כרוני, אין לה דרך לצאת ממנו.
דרך אגב, חשוב להגיד משהו סופר מעניין על בת ים. בת ים אמרו לה שאין לה שום, ולא יהיה לה שום דרך לצאת מזה.
כן.
וצביקה בוט, ראש העיר, אמר שהוא הצליח בעצם לצאת מזה, ושהעירייה היום סבבה.
איך?
הטענה שלו היא שזה התבסס על שני דברים עיקריים. אחד, טיפול בשחיתות, והוא תיאר שם דברים מאוד מאוד קשוחים באיזה כתבת פרופיל, ברמה שמאפיונרים באים לעובדי עירייה ואומרים להם, מה זאת אומרת, זה מה שעשינו, אתה מבין שזה הולך להמשיך ככה.
כן, זהו, שזה בעצם המשך הפואנטה שלי לגבי בת ים, אם כבר דיברת על השחיתות, שבעצם זה יוצר מצב, המון פעמים מדברים, מה זאת אומרת, אבל אי אפשר לתת אוטונומיה לרשות המקומיות, כי הן כל כך מושחתות, אבל המון פעמים הסיבה שהן מושחתות, היא כי זו הסיבה הגיוני, הדרך הסבירה היחידה לקבל אישור בנייה, כי הרי למה לעירייה לאשר? אז אם רוצים שיתנו אישורי בנייה בכל זאת, אתה צריך לתת שוחד לגורמים הרלוונטיים.
אז רק אסיים את הנקודה עליו, והדבר השני אומר, יש המון תקציבי ממשלה לעיריות. בגדול, שאתה יכול לפנות עליהם ולקבל תקציב שיתאים למשהו וכדומה.
אז הוא רימה.
לא, הוא טוען שפשוט קודם הם לא ניגשו לכל הדברים שהם יכולים לקבל. ועכשיו הם כן. יכול להגיד לך, אני יכול להגיד את זה? כן, יאללה. אחת העיריות שפעלנו איתה בנוע תנוע, בדיעבד ביקשו ממני את המסמכים שוב, כדי לקבל החזר ממדינת ישראל על משהו שכאילו עשינו תחבורה בשבת.
אוי, זה מצחיק.
וכאילו בסוף יצא שהמדינה ממנה איזה 2.5 שקלים שם, כאילו, אבל כאילו, אבל זה עדיין מצחיק שאפשר לקבל על זה.
מה, מיזמים חברתיים במשהו?
אני ערף.
כן.
ועכשיו כאילו, וכאילו אני רק רוצה לציין את זה, כי עיריית בת ים אמרו שהיא כל כך גירעונית שאין לה שום סיכוי, ובהנחה והוא צודק ולא טועה, ונראה שמשרד הפנים עושה צעדים שמראים שהוא צודק ולא טועה, הוא עשה שיפט אדיר בעיר הזאת, וממש כל הכבוד לו.
א', וואו, אני לא לקרתי את זה, אז אולי אני אצטרך להדכן את הדוגמה שלי. טוב, מגניב לדעת.
עדיין כנראה צריך לאחל אותה עם תל אביב, כי אין טעם בשתי ערים שם, אבל כאילו, ברמה הפרסונלית, כי מצביע היא בת ים, כל הכבוד לו... מדהים.
מגניב, 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 מגניב. אז ניתן, אם ככה, ניתן דוגמה אחרת, אם כבר נתת דוגמה לראש עיר שהשתלט שם על עניינים התקציביים, אז אפשר לתת גם את קרמל שמה לא דרוזי מרמת גן, שאגב, ידעת שהוא באמת הוסיף את הכהן לשם כדי ש...
כן, כן.
כן, כן. יפה, כי חשבו שהוא דרוזי. אז פוינטה. אז בעצם כדי לאזן את התקציב של עירייה, אז קודם כל הוא הלך ויש כל מיני הכנסות של עירייה שהגיעו להם ולא שילמו להם, כל מיני אגרות שילוט ודברים כאלה. אבל אחד הדברים שהוא עשה, אז אתה אומר, לכל הפרויקטי תמ"א 38, סטופ, עד כאן, עצרו. כי בעצם, מה קטע? בתמ"א 38, התמריץ העיקרי ליזמים זה לבנות עוד קומות לבניינים קיימים, להרוויח מעסקי נדל"ן, ועל הדרך לשפץ ולמגן מרעידות אדמה. זה בערך התוכנית. אבל בעצם כל קומה כזאת שמוסיפים, זה עוד איזה מיליון שקל גירעון לחשבון של העירייה. ואם רוצים להזן את התקציב, שזו מדיניות פיסקלית אחראית בסך הכל, אז אי אפשר לרשות את זה לעצמך.
אבל פה אתה רואה בדיוק את הבעיה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, שבעצם השלטון המרכזי אומר יש לנו בעיה, אחת ל-100, הבנתי שזה שקר וזה אחת ל-400, אני לא יודע אם אחד מהמאזינים הגיאולוגים יגיד לנו, יש רעידת אדמה גדולה בארץ, שלדעתי לפי התחזיות אלפי מתים, מאות אלפי אנשים שבמבנים שלהם קרסו או משהו, שוב, מאזינים הגיאולוגים.
כן, וכמה תמ"א 38 עשו בבית שאן? כמעט אפס.
כן, ואז בעצם הממשלה אומרת, אוקיי, יש לי אחריות על הנושא, ראשי הערים לא אחראים למיטב ידיעתי, רואי, על זה שכאילו המבנים קורסים, אנחנו הולכים לעשות מדיניות ממשלתית שהולכת לאפשר לשדרג דירות, וראש העיר עוצר את זה, אבל אין לו את האחריות בנושא. וכאן, עכשיו, אני לא אומר שהוא טעה, אני לא אומר שהממשלה צודקת, אני לא אומר שזו תוכנית הכי טובה, אני אומר שזו דילמה מאוד מעניינת של מה שקורה כשמנסים להכווין את זה מהממשלה, אל מול שחקן וטו, אני חושב, אחר, שהוא הרשות המקומית. דרך אגב, קרמל שמה עשה גם עוד דברים שהוא טוען שהוא גבה כל מיני הכנסות שהיא הייתה אמורה לגבות מזמן ולא עשתה את זה. וכאן עולה השאלה, האם זה מדובר בצביקה וקרמל מתוך ההנחה שהם עשו את זה, האם מדובר באנשים צעירים, אסרטיביים, שהצליחו בזכות זה שהם מבריק.
גם יש שאלה של כמה ראש עיר מתכנן להיות בשלטון.
כן, אבל זהו, זה בדיוק מה שעשיתי. אז השאלה ממול זה, האם מה שקרה זה שהראשי הערים הקודמים פשוט כאילו היו יותר מדי שנים, והדברים הסתעבו והם לא עשו מספיק שינויים, מה שלאו דווקא נכון לרמת גן שלבנתי, שני ראשי עיר הקודמים שם היו 5 שנים, או שאחד קודם היה שם 5, אני כבר לא בטוח.
כן, אבל כאילו... במובן הזה דווקא, הם לא מתלוננים לזה שראשי עיר נשארים 20 שנה בשלטון, אבל יש לזה יתרונות.
כמובן, וזה כאילו אתה רואה...
אגב, ואפשר רק לראות את המהפך שחולדי עשה בתל אביב, כן? הרי כשהוא קיבל את העיר ב-98, היא לא הייתה עיר טובה, כאילו...
חד משמעית, אתה יודע, לפי מה ששמעתי, הייתי בן 6 חיפאי שלא ידע איפה זה תל אביב על המפה, כאילו, וזה, אבל כאילו... אבל מצד שני, גם עולה השאלה, בלי להגיד אם רון חולדי טוב או רע, או ביבי טוב או רע, יש דברים שמצטברים בקנה, כאילו מעין כזה... לא יודע, שומן, משהו בצנרת, כן. לא יודע איך לקרוא לזה, שוואנס מגיע מישהו חדש, זה פשוט נפתח ומשוחרר. נכון, לעומת נכון. זאת, יש המון...
מנסדרים כאלה שכך תמיד עשינו.
יש המון ידע שעובד, יצא לי לעבוד עם עיריות שונות, לא יצא לי לעבוד עם עירה שמתחרה בתל אביב. כמה זה נובע מזה שתל אביב היא ענק והעיריות האחרות הן קטנות, וכמה נובע מזה שהמנגנון שלו עובד טוב, אני לא לגמרי יודע.
תשמע, זהו, גם החוויה שלי בתל אביב היא יחס טובה, גם בעניין השקיפות, גם בכובע שלי בתור עיתונאי.
אז זו פעם שילמתי יותר מדי על חשבון, והם כאילו רדפו אחריי. איפה זה קורה? לא יודע, זה קרה לך מקום כלשהו.
בכל מקרה, בחזרה לענייני ארנונה, אחד הדברים, אם כבר נגענו בנושא הזה, טוב.
טוב, אז בואו נסכם את הדיון הזה באמת, כמו שאמרת, את הקרן, כי עדיין לא דיברנו על הקרן עצמה.
עדיין לא דיברנו על הקרן עצמה, אז עד כה הקדמה, כן. הפואנטה, אז יש כמעט שאין תמריץ לבנות למגורים, ולכן בעצם לא מספיק מצפים את הבנייה, ולכן מחירי הדיור עולים. זו הנקודה המרכזית, זו הנקודה החשובה. בעצם אחרי שניסינו המון 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 דברים, בסוף 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 הכל מתנקז לזה. בהתחלה חשבו, בהתחלה גם אני חשבתי, שהבעיה העיקרית זה שלא משחררים קרקע, וזה גם נכון, אבל זה רק נושא משני, כי בעצם יש מגבלת קרקע די רצינית במדינה כמו ישראל, וגם ככל שפורסים יותר את היישובים, את ציונות מלפני 70 שנה, אז זה יוצר בעיות תחבורה כאילו ממש ממש מחרידות, ובעצם אחת הסיבות שלא בנו מספיק באזורי הביקוש, זה כי זה בגלל עיוות, בעצם בגלל עיוות הארנונה האלה, של העיריות פשוט לא משתלם לבנות למגורים. מה שהקרן מנסה לעשות זה בעצם לאזן חלק מהפער הזה. היא מנסה...
עידן, איך היא עושה את זה?
ככה, היא אומרת לכל עירייה, על כל בעצם מבנה עסקים חדש שאתם בונים, אנחנו ניקח מכם כסף. על כל מבנה מגורים חדש שאתם בונים, אנחנו ניתן לכם כסף. ואז בעצם כאילו עיריות התקזזו ביניהם, וככה מערכת המריצים אמורה
לבד. אני כן חושב שחשוב כאן לרדת טיפ-טיפה למנגנון, לא משהו ארוך, אבל בגדול, מהעלייה בשינוי הארנונה העסקית, הם ייקחו אחוזים לפי כמה העלייה הזאת ביחס לערים אחרות.
תגיד את זה במילים של בני אדם.
אם עד כה גביתם 1,000 שקלים, עכשיו בערים אחרות גבו 500 שקלים פר תושב, אני חושב, אם אני לא טועה, אז עכשיו אם תגבו להבא 1,100, ייקחו מכם 20 שקלים ויעבירו את זה לעיר אחרת, למשל. עכשיו...
ובעצם, והסיבה ש...
ויעבירו את זה להרים לפי כמה בנייה למגורים יש להם, ואז לכן יש לעיר כביכול אינטרס לבנות מלא בנייה למגורים, כדי לקבל מלא הכנסות של תל אביב שגובה מלא ארנונה. בתיאוריה.
וכן, זהו. אז יש עם זה בעצם כמה בעיות. קודם כל, הראשי עיר, חלקם לפחות, מאוד מאוד לא אוהבים את זה, בגלל שחלקם יצאו בזה במינוס בנטו. זאת אומרת, בהתחשב בתוכניות הבנייה שלהם ובתכנון שלהם, שהוא מן הסתם ארוך טווח, אז הם כבר יודעים מראש ב-2028, מתי שהקרן תיכנס למלוא הגבייה והחלוקת כספים שלה, אז בעצם הם יצאו עם פחות כסף.
אתה יודע שלפי תחזית משרד האוצר, רמת גן אמורה להפסיד מזה להבנתי.
אוקיי.
צריכה להרוויח מזה, להרוויח מזה. ולמרות זאת היא מתנגדת. עולה השאלה אם התחפרו בפוזיציה, או שהם חושבים שהתחזית טועה, או שהם פשוט אידיאולוגים באירוע הזה.
יכול להיות. זו שאלה ממש טובה. כי בעצם, ובעצם עוד עניין, אגב, יכול להיות שזה גם עניין כאילו מחנה מבחינת התושבים שנמצאים ברמת גן ומה הם חושבים.
אני צריך את המהים שלך, אני לא יודע לעשות זה, תעשה את זה. כזה.
אז בעצם הבעיה היא שהערים הספציפיות, האופי שלהן, ערים שיש בהם הרבה מרכזי תעסוקה, זה בעיקר ערים של, ערים בעצם של חילונים, אני מאוד סטריאוטיפי, חילונים מהמרכז.
כן.
וערים שיש בהם הרבה מגורים ומעט תעסוקה, שיש בהם עוד הרבה בנייה למגורים, זה ערים של חרדים בפריפריה. שוב, generally speaking.
דרך אגב, יניב ארלי, חבר שלי, עשה איזה ניתוח, והראה שכאילו אין כמעט קשר בין העשירון הסוציו-אקונומי של העיר, לאם היא מקבלת או לא מקבלת, וזה נכון. כי הסירון הוא של התושבים, כן. אבל יכולה להיות עיר עם תושבים סופר עשירים, זהו. שהעיר ענייה, והיא עדיין צריכה לספק חינוך בסוף לתושבים העשירים
זהו,
שלה.
זה עוד דבר שצריך לזכור, המון פעמים יכול להיות רשות מקומית מאוד 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 עשירה, אבל מבחינת האנשים שגרים שם, נגיד, אפשר לחשוב לזה עיר שינה כזאת, כן? עם וילות.
סביון אולי.
למשל, כן? או כל מיני רשויות מקומיות בשרון, כן?
כן.
שיש בהם כמעט אך ורק...
למרות שהם לא עושים הרבה ילדים והרבה מאוד מטראז' לדירות. לא, יש ערים כאלה, בואו נתעסק בזה אחר כך.
ובעצם הם עדיין יהיו מאוד מאוד גירוניות מבחינת תקציבית, ויהיו כאילו רשויות מקומיות חלשות במובן הזה. אז המון פעמים כדי להנגיש את זה קצת יותר לציבור, אז כאילו ניסו למסגר את זה סביב הנושא של צדק חלוקתי. כן? כאילו אנחנו עכשיו לוקחים מהעשירים במרכז ומחלקים לחלשים בפריפריה, אבל זה לא באמת עובד ככה. זה כאילו זה קצת עובד ככה, אבל בעיקר לא.
שמע, בסוף גם עיר של התושבים של העשירים היום, היא לא יכולה להגיד, אוקיי, אני עושה מס של אחוז על ההון שלהם, או מס של אחוז על ההכנסה שלהם, או מס של אחוז על ההוצאה שלהם.
ברוב אירופה, הן כן יכולות לעשות את זה. הרשות המקומית, או אפילו הקאונטי, או הכל בדרגה אחרת, יכול להגיד, אנחנו עכשיו לוקחים אחוז מהשווי השמאי של הבניינים. לא, וראיתי כאילו, וראיתי מקומות בארצות הברית שככה גובים מיסים עירוניים. וככה יש קשר בין כמה אנשים עשירים לבין כמה גובים מהם כסף.
דרך אגב, אם נחזור לנושא שהתחלת את זה, הרפורמה המשפטית, המון מההתנגדות לה, או התמיכה בה, נובעת מזה שיש לנו רשויות עירוניות מאוד חלשות ביחס לשלטון המרכזי. כי אם בג"ץ היה מחליט רק על, לא יודע, דברים כלליים כאלה באוויר, ולא אומר לתל אביב, ככה תנהלו את העיר שלכם, או לבית שמש, ככה תנהלו את העיר שלכם.
יש לנו את חוק המרכולים, זו דוגמה הכי קלה.
אז כאילו, החיים שלנו יותר קלים.
כן, בעצם מה שרואים לנסה להגיד זה שבהשוואה להרבה מדינות בעולם, ישראל היא מדינה מאוד מאוד ריכוזית. כלומר, הרבה מאוד מההחלטות על החיים שלנו בפועל, הן מתקבלות ברמת השלטון המרכזי, ולא ברמת הרשות המקומית, או ברמת, מדהים, מהמחוז, או הסטייט, או whatever, כמו שיש בעולם. ואם תגידו, מה, אבל ישראל זו מדינה נורא קטנה, אז אני יכול לספר לכם ששוויץ, אחת המדינות הכי פחות ריכוזיות בעולם בערך, יש בה 8.7 מיליון תושבים, כן? יש בה פחות אנשים מישראל, ושם, כאילו, אנשים הולכים לקלפי על האם להקים כביש שכן או לא בקנטון הספציפי שלהם, כן?
יש לה 27, נראה לי קנטונים,
משהו כזה, כן.
אבל גם לעולם לא היה לראש, נכון, אין לראש ממשלה, יש לה איזה מבנה מוזר כזה, שרים שמתחלפים כזה.
אתה יודע מי נשיא שוויץ?
יש להם?
יש להם נשיא. אתה יודע למה אתה לא יודע מי זה נשיא שוויץ?
כי זו פרה במינוי טקסי אחת לחמש שנים.
לא, אשכרה, יש להם קואליציה קבועה של אותן ארבע מפלגות כבר הרבה מאוד זמן, או חמש, לא זוכר. ואשכרה, ההסכם כבר עשרות שנים, זה שמתחלפים ברוטציה בתפקיד הנשיא, כל השנה יש מישהו אחר.
תמיד מדהים אותי ששוויץ היא מדינה מאוד עשירה, במרכז אירופה, והיית מצפה שהיא תהיה סוג של... גרמניה פלוס מינוס. אבל יש לה דברים מאוד מאוד שמרניים ביחס לגרמניה, באופי של התושבים שם, כאילו, וכדומה.
כי, אגב, זה עניין גם של ערבול כפר. בשוויץ יש, כן, יש כמה ערים גדולות, יש ג'נבה וכן הלאה, אבל, רוב התושבים, כאילו, די, רוב התושבים, הרבה מאוד תושבים הם כפריים, ועם כל מה שכרוך בזה. אגב, אם תלך, אם כבר הזכרת את גרמניה, תחצת הגבול לבוואריה, גם שם הם מאוד מאוד שמרנים.
גם במינכן, אני לא יודע, לא הייתי במינכן, נראה לי.
בכל מקרה, הכפרים של בוואריה נחשבים מאוד מאוד שמרנים.
רגע, אז נחזור לזה. כן. הנקודה היא שאם השלטון בישראל היה פחות ריכוזי, אם הרפורמה המשפטית, אז הרפורמה המשפטית הייתה פחות משפיעה. כאילו, זה צריך להיות ויתורים לכל הצדדים. יכול להיות שבעולם אידאלי, עיריית ביתר אלית יכולה להחליט על הפרדה ברחובות, ואני לא רוצה את זה כחילוני. זה נורא בעיניי, זה בלתי נתפס שלא יודע, אני אלך ולא אוכל להסתובב באזור, כאילו, שאני רוצה לעזוב, כאילו, אישה, גם אני, אם אני לא אוכל ללכת בצד אחד של הרחוב, גם בי זה פוגע, אבל יכול להיות שזה מה שצריך כדי שבתל אביב נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים בשבת, לגייר איך שבא לנו ולתת כשרות איך שבא לנו.
טוב, אבל לגייר ספציפית זה בעיה כזיין של הגירה, אבל חוץ מזה כן. בכל מקרה, אז, ולא רק זה, גם יש עניין ביזרי, ביזרי, ואני מתכן לכתוב לזה בקרוב. אולי כשתשמעו את הכתבה הזאת, אולי כשתשמעו את הפרק, הכתבה כבר תצא. על בעצם העובדה שממשלת ישראל נותנת לעצמה פטורים מהארנונה. אוקיי? זה ביזר. זאת אומרת, יש לך משרדי הממשלה שיושבים בערים כמו ירושלים ותל אביב. אולי בירושלים אין את הפטור. אבל בתל אביב, למשל, אשכרה יש לך, וגם תל אביב עם הקריה והשבק וכן הלאה, והם לא משלמים ארנונה, כי הם משלמים הרבה פחות ארנונה.
עזוב את זה, יש את כל העניין שהם נותנים פטורים לאנשים שההכנסות שלהם נמוכות חרדים.
כן, סליחה, למשפחות מרובות ילדים הכנסה נמוכה, בלי דרישה למצות...
או למוסדות דת, שאיכשהו יש מתאם בין הכמות שלהם לבין הכמות של משפחות מרובות ילדים עם הכנסה נמוכה. ואז עיריית ירושלים, כאילו, עיר שקיימת אלפי שנים, דתות מתבססות עליה, אני לא יודע, כאילו, איך אפשר להדגיש עוד את המרכזיות של העיר הגדולה בארץ, ביותר עם פי שתיים בתושבים?
מיליון אנשים.
בשטח גם הגדולה בארץ, אם אני לא טועה?
ועיר, לא, היא לא בשטח שיפוט הכי גדול בישראל, נחש.
מה זה, תמר?
לא.
מועצה אזורית תמר?
לא. נחש.
זה משהו כזה, נכון? נראה ממלח כזה, משהו כבר
שם? כמעט, זו דימונה.
דימונה, וואלה. כן, אוקיי.
שיש לה, אגב, השנייה לדעתי זו באר שבע. אז כן, שטח שיפוט ענק. בכל מקרה, אז יש בעצם פטורים מארנונה, שהממשלה מחלקת לאנשים בשביל, כאילו, האינטרסים הפוליטיים שלה, והעיריות אחר כך צריכות להתמודד עם זה תקציבית.
ושוב נצמצם את הדיון, אז איך הקרן ארנונה אמורה להשפיע, איך לדעתך היא תשפיע, מה אמורים לעשות?
אז זהו, אז קרן ארנונה בעצם אמורה לגשר על הפער בין התושבים לעסקים, על ידי בעצם, כאילו, לקחת כסף ולתת כסף בקונטרה, בהפוכה, כאילו.
שזה רעיון טוב וסביר.
אבל בעיקר, רעיון טוב כי הוא ישים פוליטי. כן? כי בעצם מה הבעיה בלתקן את הדבר הזה? אף אחד לא אוהב שמעלים לו ארנונה למגורים. כי בניגוד למעם, שזה בסדר, נו, זה שורה בקבלה, או מס הכנסה, שזה שורה בתלוש, או מס חברות, שלך תבין איך זה בכלל משפיע עליך, למרות שמחקרים מראים שזה משפיע.
גם כאילו אני לא בוחר בבחירות את שר האוצר, אבל אני כן בוחר את ראש העיר בתיאוריה.
כן, ועכשיו שים לב שנגיד ארנונה, זה מכתב שמגיע לך הביתה, אוקיי? אתה רואה אותו, אתה מחזיק אותו ביד. לא רק שאתה מחזיק אותו ביד, אחרי זה צריך להיכנס בעצמך לאתר צ'וקו של התשלום ארנונה, לשלוף את הארנק, כן, פיזית.
שמע, האתר הזה כל כך מחורבן אפילו בתל אביב, שאני כל פעם אומר, כאילו, הוא עובד, אבל כאילו, אתה אומר כזה, לא, איך אני יודע שבעצם לא עובדים עליי, שלחו לי עכשיו מישהו אחר את זה, וכאילו, אני משלם עכשיו לחבורה של האקרים רוסים או משהו כזה, כאילו.
כן, זה נכון. אז בכל מקרה, אז הפוינט היא בעצם שארנונה זה משהו מאוד מאוד מורגש, אתה מאוד מאוד מרגיש אותו, ולכן בעצם זה די התאבדות פוליטית להעלות אותו, גם אם זה הדבר הנכון כלכלית לעשות.
וצריך להעלות אותו באיזה 200% או משהו כזה.
כן, כדי שאנחנו אשכרה נשלם על השירותים העירוניים שאנחנו צריכים, כן? עכשיו, ואם מקביל יורידו את הארנונה לעסקים, אז תראה, אז נשלם פחות בבתי עסק וזה יתקזז. אבל עדיין, שוב, יש הבדל בין מס שאנחנו משלמים ישירות למס שאנחנו משלמים בעקיפין.
אז במשפט, הגישה שלך על קרן הארנונה?
בעד כל עוד מצמידים לי אקדח לרקה, נגד ובואו נשחרר את האוטונומיה לרשויות המקומיות בכל מצב אחר.
אז אני תכף אגיב לזה, אבל המשפט שלי הוא שזה כוונות טובות, אבל זה חסר משמעות. עשיתי חישוב לערים שמקבלות הכי הרבה, זה אחוז נקודה, אחוז ואחוז נקודה 75 מהתקציב.
אז זה משהו שגם צריך לזכור. הייתה פשרה מאוד מאוד גדולה. בהתחלה זה היה אמור להיות משהו כמו 50% מהארנונה החדשה מעסקים שיגבו מהם. בסוף זה הצטמצם ל-28%, אם אני זוכר את המספרים נכון, והדבר הזה הוא כבר הפך לכמעט חסר
משמעות. אבל עזוב, גם במקור, זה לא היה הסכומים המוקסומים שישנו משהו, כאילו, נניח התושב הפסדי,
זה לא בשורה.
הוא נותן שליש מהשירותים שלו, אז עכשיו הוא נותן 37%, מה, אתה תיכנס לטירוף של בנייה בגלל זה? כאילו, זה בדיחה.
אגב, מה שצריך לזכור גם זה שיראה לעשות כל מיני באמת טריקים מלוכלכים, אין דרך לתאר את זה, כדי בכל זאת שישתלם לנו לבנות. למשל, המון פעמים אומרים ליזם, אוקיי, אנחנו נרשה לך שתבנה כך וכך איך שאתה רוצה, אבל אתה גם חייב לבנות בשבילנו כל מיני תשתיות עירוניות ומבנה ציבור וכן הלאה, שלכאורה אנחנו היינו אומרים לממן. וזה סוג של כאילו הטלת עוד מס על עצם הבנייה.
והזווית הכלכלית של זה היא שהיינו רוצים שוק משוכלל שבו הכל ברור לכל יזם שנכנס לפרויקט ולכל עירייה, ושאין לך דברים של קשרים אישיים וכדומה.
בדיוק.
ואז אתה מגיע למצב שזה לא זה. עכשיו, זה לא אומר שזה לא פתיר, וזה לא אומר שאין אפשרות להגיע למצב של איזון בדברים, אבל זה כן אומר שההתעסקות בלהבין איך אתה מגיע לאיזון, בסוף גורמת להקצה לא יעילה של מקורות שעולה לכולנו יותר.
אנשים מאוד מאוד חכמים ומאוד מאוד מוכשרים, משקיעים מהמאמץ, מהזמן, מהכסף שלהם, רק כדי לעקוף את המערכת שכאילו הממשלה יצרה.
וכאילו, אני חושב שאין עיר במדינה שאתה לא צריך מאחר כדי להיות בבנייה. כאילו, לא יודע, לדעתי יש לתחום הזה פוטנציאל, אולי הייתי רוצה לשמול אותו בתור בן אדם צעיר שאולי יש לו יכולות, אבל אתה אומר, כאילו,
אין סיכוי.
כאילו, אתה לא יכול לעשות את זה בלי להיות מושחת.
אני מכיר באופן אישי איזשהו פרויקט של פרויקט פינוי-בינוי, שבעצם, כרגע הוא בעצם תקוע על ידי עירייה, וכרגע האופציה הרצינית לגמרי ששוקלים לעשות, זה לפנות למחר כדי שישחד את מי שצריך.
ברור, באיזה שלב גם אתה הופך למושחת, זה גם לא ברור. האם הסברתי לראש העיר את הצרכים שלי, אני כבר מושחת? האם אמרתי לו שאני חושב שהוא אחלה, אני כבר מושחת? כאילו, באיזה שלב באירוע, האם אתה אומר שאתה תתרום למשהו למען העיר, אתה מושחת? מתי אתה הופך להיות מלא מושחת למושחת?
כן, אני חושב שברגע שכסף עובר ידיים, וזה יכול גם להיש גם עוד מטבעות תמיכה פוליטית, דברים כאלה. בכל מקרה.
אוקיי.
אז אגב, אם כבר הזכרנו, אם כבר...
ומי השם במצב היום?
אז רגע, אז קודם כל, וגם זה מתקשר לחוק הסדרים, הזכרתי קודם את זה שבעצם רשות מקומיות מחייבות יזמים לעשות כל מיני שירותים עירוניים במקומן, זה יש לתי סעיף שאפילו דיברנו עליו כבר בחוק ההסדרים שמנסה לאסור על זה, אבל כן, זה לזה יש בעיות אחרות. רגע, אז מה הייתה השאלה?
מי השם במצב הקיים?
ממשלת ישראל, שקבע את הדבר הזה ב-1985 ולא הסיר אותו מעולם, אז יש ריכוזיות כל כך גדולה בעצם בעצם במיסוי עירוני ובהוצאה עירונית בישראל. הרי תחשבו על זה שבגלל שהרבה מאוד עיריות הן גירעוניות בצורה כרונית, אז בעצם יוצא שהממשלה צריכה לשלם מענקי איזון לעיריות כושלות, כן, כדי שיכולו להתמודד עם ההגבלות שהממשלה הטילה עליהן. אז כן.
למה לא להאשים את העיריות? בעיניי ראשי ערים נמצאים שם הרבה מאוד שנים, יש להם גופים לתאום, ברגע שיהיה להם את האפשרות לגבות ארנונה ריאלית או מיסים אחרים, הם התחזקו מול הממשלה, והם צריכים לקחת את הכוח הזה. הם צריכים להיות, הרי, כאילו...
הם לא, אתה אומר, הם כבר יראו שהם יודעים לעשות שרים פוליטיים, למה הם לא מנצלים את זה לטובת זה, אתה צודק. כאילו, נכון, הם צריכים. אבל נראה לי שאתה יודע, זה כזה, זה כמו כל מערכת, בסוף מי נבחר, מי שנוח להם עם המערכת הנוכחית, אז זה קשה.
זה פילוסופיה, אני מנסה לחשוב על זה רגע.
לא, תחשוב על זה נגיד כמו החקלאות, זה כזה, למה אם אנחנו אומרים שבכלל שוק חופשי בחקלאות יועיל לחקלאים, אז למה המון חקלאים כל כך נגד? כי מי הולך לחקלאות? מי שנוח לו עם השיטה הנוכחית של הגנה מפני תחרות, כן? כל האנשים שטוב להם לעבוד עם שוק חופשי.
עידן, לא אמרנו שהגיל הממוצע של החקלא הוא 67? או משהו כזה?
יכול להיות.
למה אפשר לעשות מרשם של חקלאים, לאסור על אנשים חדשים להיכנס לתחום?
הממשלה עושה בדיוק לא מפוך, הממשלה אשכר מסבסדת הכשרות של חקלאים צעירים.
לאסור להיכנס לתחום, ואז לעשות רפורמה ברגע שכולם ימותו, בתקווה עוד 200 שנה ברמת האינדיבידואל, ברמת המחיר של האוכמניות שלי, אני מעדיף מחר בבוקר, אבל כאילו...
איזה רואי קלאסי. טוב, בסדר, עד כאן, אז עד כאן לדעתי קרן הארנונה חזרה עליה מספיק.
הפודקאסט שלנו על חוק ההסדרים או משהו כזה, נכון?
מה? ממתי?
נראה לי, לא?
אוקיי, אז מה נדבר?
אוקיי, אז בגדול אנחנו קצת בתקופה מוזרה. אם אתם זוכרים איך עובד המבנה של הליך האישור של חוק ההסדרים, משרד האוצר מציע משהו, יש איזה כמה דיונים פומביים, ואז זה הולך ליום ערב הממשלה, שהממשלה מחליטה מה היא משאירה, מה היא משנה וכדומה, יחד עם האישור של התקציב בממשלה, שהיה להם המון ביקורת בממשלה הנוכחית. אז עושים איזשהו רישאפלינג מחדש, ומביאים את זה ליושב ראש הכנסת, בגלל שהוא סוג של שחקן וטו, כי חוק ההסדרים הוא סוג של לא חוקי, ואז הוא אומר, את זה אני מוכן שיהיה, את זה אני לא מוכן שיהיה, וכדומה. ואז עושים שוב תיקונים, ואז מביאים את זה לוועדות הכנסת. ספציפית עכשיו היה לנו איזו הפסקה של חודש בגלל פסח, בגדול, שגרם לזה שלא היה כנס של הכנסת, כנס, מושב, כנס לדעתי של הכנסת, היה בין כנסים של הכנסת, ועכשיו חזרנו להתעסק בזה בוועדות. מה שאומר שמה שיש לנו כרגע מול העיניים, זה חוק מלפני חודשיים, שהוא כבר לא הכי עדכני, כי בעצם החוק ההסדרים, אחרי לדעתי היושב ראש, פוצל להרבה מאוד ועדות שונות, שכל אחת מהן דנה בו פחות או יותר בנפרד, ולכן, וגם זה משתנה מיום ליום. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם לדבר על ה-26 סעיפים שנשארו בחלק אחד שלו, ו-9 סעיפים שנשארו בחלק, 11 סעיפים שנשארו בחלק אחר שלו, ובעצם לעשות על מה שלא דיברנו מהם. אבל בעוד שבועיים, המועד האחרון לאישורו, 29 למאי, אנחנו כרגע מקליטים ב-16 למאי, סביר להניח שחלקם יקוצצו, חלקם ישתנו, כנראה לא מהותית מדי, כי נשארו דברים די חלבים, הייתי אומר בגדול, תכף נדבר גם על זה. ואז נסכם את זה פחות או יותר את מה שקרה. אם ככה נדברים על החלקים שנשארו, אני רוצה להקריא לכם אותם כדי פחות או יותר זה. אז בעצם זה מחולק לתוכנית כלכלית, דברים שאמורים לעזור לבירוקרטיה וכזה, ותוכנית, ולהתייעלות כלכלית, דברים שאמורים לעזור להשגת יעדי התקציב לשנת 2023. אני חושב שהחלוקה הזאת טיפ-טיפה אקראית, וגם החלוקה בפנים היא טיפ-טיפה אקראית, אבל הפרק הראשון זה... בגדול מטרת החוק, ואז הפרק הראשון האמיתי זה הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ויזום תשלום, סתם שתבינו 134 עמודים האירוע הזה, אחר כך ייעול הליכי רישוי סביבתי, עוד כ-90 עמודים האירוע הזה, גז טבעי, כמה עמודים, אחר כך הדברים יחסית יותר קצרים בגדול, אני לא רואה כאן איזה משהו עצום, חוץ מתכף נגיע לזה, קידום תשתיות לאומיות.
אז במה ניגע עכשיו?
אני חושב שנתחיל מההתחלה, לפי הסדר, נדבר על הדברים, זה לא אומר... הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ויזום תשלום. דרך אגב, זה שזה מהעמודים לא אומר שיש לנו כל כך הרבה מה להגיד על זה, כי המון שם דברים טכניים. בגדול, ממה שאני ראיתי, זה עוסק בשני דברים מרכזיים, שלושה בוא נגיד. הסדרת, נקרא לזה שיט כללי של אשראי, בלגנים וכדומה.
נכון.
שתיים, אפליקציות תשלומים, ושלוש, עוד משהו שיזום תשלום זה נקרא, זה איזה משהו שאני לא לגמרי מבין אותו, אני מקווה שאתה מבין אותו יותר טוב ממני, כי אחרת אנחנו בעיה.
אנחנו בעיה.
אוקיי, סבבה, אנחנו בעיה, נתמודד איתה, זה מה שעושים בומת הסטארט-אפ. בגדול, הכותרת מעל כל זה, ודרך אגב, מעל חלק אחר שיש בהמשך, שעוסק בנקאות ואשראי, פרק ז', זה לא ביחד לפחות בגרסה שיש לנו, למרות שמהותית הרעיונות שם די דומים. הרעיון פה הוא אחד לעשות כל מיני דברים שצריכים קצת לתקן, דברים שמפריעים לממונה על הבנקים ודברים כאלה, משרד האוצר הרבה שנים, פשוט אמרו, יאללה, בוא נכניס אותם פה ולא בשום מקום אחר. שתיים, אפליקציות תשלומים. יש שם מה שנקרא את הנטוורק אפקט. גם באפליקציות תשלומים וגם בסטארט-אפים באופן כללי, יש המון מקרים שמה שמקביל אותך זה שיותר קל לך ללכת לדבר הגדול ביותר. הדוגמה הקלאסית הזה, אני חושב שכבר דיברנו על זה מתישהו, הפקס, שדיברו על זה שבעצם, אין לך כמעט מה להיכנס לתחום הפקסים כשאין לאף אחד פקס, וככל שיש יותר פקסים ליותר אנשים, זה יותר טוב. אנחנו רואים את זה, למשל, ברשתות חברתיות. רוב החברים שלי עברו לטוויטר, למרות שכביכול היינו מאוד מוצלחים בפייסבוק, אבל זה...
נכון, אבל האפליקציה עצמה פשוט, וגם האנשים שהיו שם, זאת אומרת, הרי תמיד רוצה להיות איפה שהצעירים המגניבים נמצאים, כן?
בדיוק.
כי הם קובעת און.
בדיוק, אבל לעומת זאת יש אפליקציות שניסו להיכנס, שאולי הן יותר טובות, אני לא יודע, לא ניסיתי, מסטודון, טרוף, שיט כזה.
כן, אבל שם אין מספיק אנשים.
אבל החברים שלי לא שם, אז מה אני אעשה שם? ואז יש איזשהו מתח כזה בין חדשנות וכדומה, לבין זה שאתה רוצה להיות איפה שיש עוד אנשים.
אז מה בעצם רוצים לעשות לגבי אפליקציות התשלומים?
אז איזה אפליקציות יש לך בפלאפון של תשלומים, עידן?
ביט ופייבוקס.
כנל.
אוקיי.
לא נראה לי שיש לי, כאילו אפליקציות של הבנק לחוץ מזה.
אגב, מסתבר שזה גם עניין עירוני, זאת אומרת, מסתבר שבירושלים זה רק פייבוקס, ובתל אביב זה רק ביט.
די.
זה כן, זה קטע, זה אשכרה קטע אזורי.
לא יודע, אני מרגיש שביט פשוט יותר נוחה בממשק, אני מעדיף שם, וזה גם, אני בגלל שאני בפועלים, ביט מעביר לי לחשבון בנק.
אגב, למה היא יותר נוחה בממשק? בגלל אשכרה הבדל של קליק אחד בעברה.
כן, וגם פייבוקס מבקש גישה חדשה לאנשי קשר שלי, ואני לא מבין מה קרה לגישה הקודמת, ואני לא מאשר לזה, לעתים רוצים לגנוב לי את כל הפרטים או משהו כזה. אני לא יודע מה הולך שם.
כנראה שלא, אבל כן.
אבל כאילו, אבל לא, לי יש גם את ההבדל, אני חושב שבגלל שאני בבנק הפועלים, אז ביט מחובר לי ישירות...
רגע, שנייה, אבל בעצם, אז מה בעצם החוק מנסה לעשות? כדי שתהיה יותר תחרות בין האפליקציות השונים.
שאם פותחים אפליקציה חדשה, בוא נקרא לה נניח התחלה של השם שלי, והסוף של... התחלה של השם שלי והתחלה של שלך, נקרא לה רועי.
יאללה.
בגדול. אז אפליקציית רואי, בפעם הראשונה שנינו נוריד אותה בתור יזמים שבאים לידי ביטוי בשם רואי של הרואי והאי של העידן, בגדול, ואז שנינו פותחים, אבל אין אף אחד באפליקציה, אז אנחנו יכולים להעביר רק כסף בין שנינו. מה שהם רוצים לעשות זה להבנתי לעשות איזשהו פרוטוקול כזה, שיאפשר לנו להתממשק לביט ולפייבוקס, ולהעביר ישירות אליהם, למרות שזה מנויים כביכול שלהם. ואז כביכול נותן לי ולך המון חדשנות בתחום בתיאוריה. ואת היכולת בעצם לתת לאנדרדוג להיכנס ולגנוב לקוחות מהאפליקציה שכבר התבססה.
ולדך זה יכניס אפליקציות תשלומים חדשות? כאילו, מה הם יוכלו להציע שלא מציעים עד עכשיו? הרי זה לא שגובים תשלום על העברה.
אז זאת הביקורת העיקרית שלי על כל המדיניות של משרד האוצר ובנק ישראל על תחום הבנקאות באופן כללי. הם כאילו, אתה רואה את זה בחלק של הבנקאות שהוא יותר מאוחר, פרק זין, ואומרים שמשפחה ממוצעת משק בית משלם 2,100 שקלים בשנה לעמלות לבנקים. עכשיו, קודם כל, השאלה כמה מזה זה מיותר. לצורך העניין, נניח, ובזמנו לפחות שחקרתי את הנושא לפני הרבה שנים, וזה קצת השתנה, בנקים בישראל דעתי היו מוטי עמלות ביחס לבנקים במערב שהיו מוטי ריביות או משהו
ריביות,
כזה.
ריביות, כן, ששגובים גובים ריבית על
אבל, אבל אם אתה מניח שהם יעילים בשני התחומים, ואולי אפשר לדבר על זה בהזדמנות, או עכשיו...
אני חושב שהם לא יעילים בתחומים האלה, אבל אוקיי, כן.
אם אתה מניח שהם יעילים, אז מה זה משנה אם הם לוקחים יותר עמלות או יותר ריביות, כאילו בחלוקה ביניהם? ואז עולה השאלות לסיבות לחוסר יעילות וכדומה. לצורך העניין, בזמנו יש למדד תפעולות של בנק, תפעוליות של בנקים, שבזמנו הבנקים הישראלים פיקרו באיזה 10% אחרי בנקים בעולם. להבנתי, בעקבות רפורמות, פיתורים ודברים בשנים האחרונות וסגירת סניפים, בין היתר בגלל הארנונה הגבוהה, אתה רואה איך הכל מתקשר לנו, דן? אז כאילו, דרך אגב, ארנונה לבנקים יקרה בטירוף, ביחס לכל מוסד אחר, פחות או יותר. אז בין היתר בגלל זה, הבנקים בישראל נהפכו ליותר יעילים, ואם הם רוצים שהיעילות שלהם תיבה, כאילו הם יגבו עמלות במקום ריביות, אז כאילו, אני לא יודע אם זה כזה נורא, אם ההנחה היא שזה ההבדל היחיד פה. ו-2,100 האלה, שקלים על עמלות בממוצע למשק בית, בסוף אף אחד מאיתנו לא עובר כאילו חשבון, אני יודע שאני יכול לשלם פחות עמלות, אבל נוח לי, אני מכיר איפה בנק הפועלים שלי, ואני יודע איפה הסניפים ומי נדבר, ואני די בטוח לקרוא את טוויטר שיש את אותן בעיות בדיוק למישהו אחר, אז אם אני אעבור כל פעם שאני אתקל בבעיה, אני סתם מבלה מלא זמן בלעבור בין בנקים.
נכון, אבל הרעיון הוא שכל עוד יש איום לעבור, אז אפילו מספיק שמיעוט עובר בפועל, כדי שהבנקים ירצו לא להיות זה שעוברים ממנו, אלא זה שעוברים אליו.
אבל אני חושב
ובמובן הזה, דווקא בנקים חדשים, כל ה-One Zero למיניהם, זה דווקא, זה בעיניי כאילו מצוין, והגיע הזמן שזה יקרה אחרי, אתה יודע, 40 שנה שלא פתחו בנק.
לא יודע, אבל אני רואה את הקמפיינים של הבנקים, ואני רואה את מה שהם מקפידים עליהם, ואני חושב שהם פחות או יותר כן מבינים את הלקוחות שלהם, פחות או יותר עשו מודרניזציה, ואני מרגיש שהרבה מהצעדים שנועדו להילחם בהם, הם צעדים בין דורסניים לבין טיפשיים.
על מה אתה מדבר ספציפית?
למשל, אתה יודע שאסרו על בנקים שיש להם על 20% שליטה בשוק, קרי פועלים ולאומי למיטב ידיעתי, לתת, הם אמרו להם שהם צריכים לקסץ את זה 50% במסגרת האשראי של האשראי של כל אחד, כדי בעצם לגרום לי ולך לעבור לעשות כרטיס אשראי חוץ בנקאי שהוא לא בנקאי.
כן, מנסים להפריד את הבנקים ואת האמצעי התשלום הרבה מאוד שנים בהצלחה חלקית.
אבל אני לא... כל כך בטוח שהאשראי שאני משלם, אני משלם שם יותר, כאילו, מהצד ומהמאוד למובן, ספציפית עשיתי איזה רנט על זה באיזה קבוצה הבוקר, ועדיין לא קיבלתי תוצאות.
אוקיי.
אני חושב שהפעילות של שוק האשראי בישראל יותר יעילה מארצות הברית, העמלות נראות לי יותר נמוכות.
אני לא מכיר מספיק.
כעסקים וכדומה. הייתי עכשיו בארצות הברית, זה גם חלק מהסיבה שלא עשינו, הקלטנו הרבה זמן, אני לוקח אחריות, ואשמה, וכאילו, ושמה נתקלתי במלא עסקים שמחייבים 3.5% עמלת אשראי, נתקלתי במקום אחד, כאילו,
5%?
3.5.
עדיין זה מלא.
נתקלתי במקום אחד שביקש 10% עמלת אשראי. ואתה אומר, כאילו, זין, אני משלם זומן.
יש לך נצצים כשאתה מעביר את הכרטיס? מה קורה?
אני הלכתי כבר שבועיים בכיס עם פלאפון שאיתו אני משלם, ועם שטר של 50 ושטר של 20 למקרה שאני אתקע. אתמול השתמשתי בשטר של 50, כי במקרה ישבתי עם חבר בבר של אח שלו, ואח שלו אמר עליי מה שאתם רוצים, אז היינו צריכים להשאיר טיפ גדול למלצרית, כי כאילו ככה הנוהג החברתי המקובל. אז השטר של 50 יצא והייתי עם 20, אבל פרט לכך שבועיים קודם לא שילמתי בזה. כשהייתי בארצות הברית, נתקלתי במצבים שאני משלם במזומן, ואתה אומר...
בארצות הברית משתמשים בלא מעט מזומן.
כי אני חושב ששוק האשראי שם לא יעיל, וזה חוסר... ונניח כל הקטע שיש להם עטבות לאשראי ושיט כזה, לפחות להתרשמותי, ואני אשמח שמאזינים יפנו אליי, אתם יכולים למצוא אותי במלא פלטפורמות חברתיות, לא יודע, אתם תמצאו אותי, יסבירו לי למה, יש שם עטבות למי שיש לו כרטיס אשראי, קשבק, בלגן עם הרבה יותר עם בארץ, וזה לדעתי זה נובע, כי זה מלכתחילה לא יעיל השוק הזה.
מעניין.
ואני תוהה כאילו מה בנק ישראל חושב שהוא יכול לייעל, או האם הוא רוצה לתת להם בראש עד שיום אחד זה יהיה יעיל, או האם הוא רוצה לתת להם בראש כמנוף, כדי למנוע מהם להפוך ללא יעילים, אני לא יודע. עכשיו, יש שתי גישות לאירוע הזה. גישה אחת אומרת, בנק ישראל נלחם בבנקים כבר הרבה שנים, והם כל פעם מוסיפים עוד דברים בחוק ההסדרים.
כן, אבל זה נורא מצחיק, כי בעצם בנק ישראל נלחם בתסמינים, לא הבעיה. הבעיה הגדולה זה שיש לך איזשהו טרייד-אוף, כן? וזה טרייד-אוף שהוא באמת קשה לעשות אותו. בין תחרותיות לבין יציבות של המערכת הבנקאית.
אוקיי.
וכשיש לך הרבה תחרותיות, יש לך פחות יציבות, ולהפך.
כן.
כי בעצם אם יש לך הרבה מאוד בנקים, כל אחד בהם גדול, מבוסס, מתפרס על פני מלא תחומים, אז כן, אז תהיה לך מערכת מאוד מאוד יציבה, שתהיה יותר עמידה לטלטלות, אבל היא תהיה פחות יעילה, ותספק לך שירות פחות טוב, והבנקים יותר דומים אחד לשני, ולעבור בין בנק לבנק לא ישנה לך הרבה. ולעומת זאת, יכול להיות שיש לך בנקים, אתה יודע, צעירים ומגניבים כמו הסיליקון ואלי בנק, כן? שאתה יודע, יכולים להתפוצץ לך יום אחד.
אבל זה לא רק בנקים צעירים ומגניבים, בארצות הברית יש משבר כרגע, שזה ארבעה בנקים קרסו, קרדיט סוויס, שוויצרים, אני מניח שיש להם שיעור בנקאות החל מהגן עד לגיל 18, איך להעלים מיסים של לקוחות בינלאומיים, כאילו, לאומה הזאת, כאילו, ועדיין קרדיט סוויס שלהם, פאקינג, כאילו, קרס, הם סוג של עשו הלמה שלו לתוך UBS, כאילו, תוך כדי שהם מוחקים נכסים בצורה יותר או פחות שערורייתית, פחות או יותר, היה את הציטוט המדהים הזה, שאיזושהי, הסעודים לדעתי החזיקו איזה 10% מהבנק הזה או משהו כזה, ואמרו, אתם מבקרים אותנו על זה שאין לנו דמוקרטיה, ואז בסופה שאחד אתם כאילו מעלימים לנו את הנכס כאילו.
כן, כן.
וכאילו כשאתה מקבל בראש מהסעודים הדמוקרטיה שלך, כמה נמוך אתה יכול לראות. דרך אגב, מה משותף בליברליזם לשוויץ ולסעודים?
מה, נתנו מאוד מאוחר זכות להצביע לנשים, ולא מצביעים לך בסעודיה.
ורישיון נהיגה לנשים.
רישיון נהיגה.
לדעתי, אם אני לא קורא בשוויץ ב-70s רישיון נהיגה לנשים.
לא, זה הצבעה.
תבדוק רגע, אחד מהם נתנו להם ב-70s. לדעתי בטח לנו רישיון אחרי זכות הצבעה, לא זכות הצבעה, זה יותר בסיס.
בקנטון האחרון, זה טיפה יותר
מורכב. אומרים לנו מיקרופון שהצבעה ב-72, אסף המפיק, איך אתה קורא לתפקיד שלך? תגיד לנו באוזניות איך אתה קורא למסיק שלך. טכנאי, או טכנאי. הבנתי. אז ועידן כרגע בודק כדי לוודא אותי, כי אמרתי אמירה שערורייתית, ואמירות שערורייתיות דורשות הוכחות הוכחות חד משמעיות. בגדול, יש טרייד אוף בין האמירה
השערורייתית. לא, אין משהו
שקפץ לי. הכי פאקינג שאל את GPT. לרישיון 1971?
בסדר, אבל GPT ישקר לך.
הצבעה 71, אסף אומר, ולגבי רישיון, GPT אומר, הוא די מדויק. אנחנו כרגע בודקים את זה, אתם יכולים, בטח כי יש לנו מאזינים שכבר בטו, when did driving license Switzerland, הכי כאילו אילג שלי.
Women.
בסדר, כן, צודק. אתה מחפש את זה?
כן, אבל לא יצא לי שום דבר רגיוני, לדעתי זה מעולם לא הייתה הגבלה.
טוב, אנחנו תכף נבדוק את הנושא.
אתה מדבר עם עניין זכות הצבעה, שהם באמת היו מאוד 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 מאוחר.
אוקיי, אנחנו נבדוק את זה.
כן.
ואולי אני טועה ומתבלבל. Anyway, בשני המקרים, די מאוחר, כאילו, גם לתת הצבעה בשנות ה-70, זה כאילו
כוחת
קטם בעיניי לדמוקרטיה.
זו מדינה מאוד מאוד שמרנית. בכל מקרה, אז מה שחלתי להגיד קודם לגבי הבנקים, אז בעצם הרגולציה של בנק ישראל היא חד משמעית מעדיפה את היציבות על פני התחרותיות. זה כאילו...
אז למה אני רואה כאן את כל החרה הזה בחוק ההסדרים שנועד... להעדיף תחרותיות על פני יציבות.
כי הם מנסים בצד הגורמים להעדיף יציבות, ובצד התסמינים לנסות לתקן את זה על ידי כאילו מין אינדוס או שוק.
למה אי אפשר שנגיע להסכמה, נשים את כל ישראל בחדר אחד, ונגיד, אנחנו מעדיפים שמערכת הבנקאות לא תקרוס על פני שתקרוס, זה לא כיף שהיא קורסת, ונגיד, אנחנו יכולים לשלם על זה מחיר, ואני מוכן לשלם על זה מחיר כדי שלא תקרוס.
כן, זה בערך מה שבנק ישראל עושה, אני חושב שקצת מוגזם למעשה הקיצוניות שבה הוא עושה את זה, אבל צריך לזכור שיש טרייד אוף לגיטימי לכאן ולכאן. טוב, בוא נגיע...
ואז יש את החלק של היזום תשלום, זה חלק שהוא מלא עמודים פה, ולכן אני כן רוצה להגיד עליו כמה מילים, כאילו.
יאללה, לך על זה.
ואני לא הבנתי, אז עשיתי את מה שעושים כשאתה לא מבין משהו, כמו לגבי רישיון נהיגה שכנראה טעיתי לגביו, וחיפשתי בגוגל, והגעתי לאיזושהי...
היזום תשלום זה לא ה-25,000 שקל שמעליהם אתה צריך לדווח מראש למס הכנסה?
לא, לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. בעצם... הם רוצים לעשות איזושהי, הגעתי לכתבה בזמן ישראל של עומר שרביץ, תודה רבה עומר שרביץ שאתה מסביר לנו את ה... אירוע, ובעצם הסיפור הוא כדי להחליף את החברות אשראי, אתה תעשה איזשהו משהו שאתה יכול ללכת לסופר שלך, איכשהו תמיד בראש יש לי את התמונה של הסופר מתחת לבית, זה מאוד מוחשי אצלי האירוע של הכתבה הזאת, וכאילו, ואז אתה בעצם, הוא נותן לך איזשהו, אתה כנראה סורק איזשהו ברקוד, ואז הוא שולח לבנק הוראה, היי, אני רוצה לגבות מרואי את ה-112 שקלים 70 אגורות שעלו לו הדברים שהוא קנה, ואז אני לוחץ כן. זה יזום תשלום בסיסי.
Okay.
יש גם יזום תשלום מתקדם, שזה לכל מיני אירועים, ולא הצלחתי להבין איפה, שאני סורק ברקוד, ואז הם כבר ישר גובים לי את זה מהבנק, וסומכים עליהם. אני לא הבנתי מתי כן ומתי לא, אבל הפרמיס כאן הוא לתת בעצם איזשהו קונטרה לאשראי, ולאפשר לחברות פינטק להיכנס.
כן, וכאילו... למרות שזה מוזר, זאת אומרת, אני רואה כתבות מאצלנו בגלובס מ-2022, אז כאילו אני לא יודע מתי
הנה,
זה...
הנה, הלקוח יקבל בסריקה ידנית או מסרון את הוראת החיוב שכוללת סכום פרטי חשבון של בית העסק, מספר התשלומים, ויזהה ויאשר את ההוראה מול חשבון הבנק שלו עצמו, זה יזום בסיסי. Mm-hmm. יש גם יזום מתקדם, באפשרות השנייה המכונה יזום תשלום מתקדם, הלקוח ייתן לבנק הרשאה מראש לבצע הוראות תשלום באמצעות צד ג' המתווך. אבל לא לגמרי ברור לי מה ה-use case, מי זה הצד ג'? האם זה כאילו הפנסיה שלי, ואז מה זה שונה מהוראת קבע, או לא יודע, כאילו ארנונה, whatever.
לא, אבל הנה, עכשיו אני מסתכל פה על השלבים פה שמפרטים לנו את, תודה, רועי ויינברגר מגלובס.
תודה לרועי ויינברגר מגלובס.
בדיוק. אז בעצם יש בעצם כמה שלבים, כשהאחרון צפוי להיות בדצמבר 2023, שזה בעצם, בהתחלה זה כמובן נתנו חשבונות העוש, ואחר כך זה תאגידים, ומידע על נערות ערך, וכן הלאה, כשהמטרה היא בעצם לאפשר לכל מיני אפליקציות צד שלישי, למשל, אני, סתם דוגמה, אני למשל משתמש ברייזאפ, כן? שזה אפליקציה שמנטרת את ההוצאות שלך כדי לתת לך עצות. אז כאילו,
כמה פרסומות אנחנו עושים פה בלי לקבל שקל?
אז אנחנו בעצם...
יוזרת לך?
מה?
יוזרת לך?
עדיין לא, זאת אומרת, כרגע בשלב הראשוני של איסוף מידע, ושואלים אותי שאלות, עדיין הם לא בשלב של לתת לי עצות, האמת שבאיזשהו שלב אז אמרו לי, כן, אתה הוצאת החודש 23 אלף שקל, ואני כזה, מה? על מה? ואז אני בודק מתוך זה 18 אלף שקל על, הפקדתי לקרן השתלמות, אז כאילו, אתה יודע.
לא בדיוק הוצאות במה שנולדים בקורס המבוא לכלכלה.
בדיוק. אז כן, אבל זה נרשם בתור הוצאה, כי כאילו, אתה יודע, אני מעביר כסף החוצה. בכל מקרה, אז בעצם הראינו לאפשר לחברה כאלה להיכנס לחשבון בנק ולתת לנו פרטים, כאילו לכאורה יש פה בעיה של פרטיות, אבל נו, זה שווה את זה כדי שנוכל להתנהל יותר טוב עם הכסף שלנו. אז, טוב, אז זה לגבי יזום תשלומים, נכון?
דרך אגב, שוב, באותו אירוע של המאבק המתמשך הזה, הרי הייתה תעודת זהות הבנקאית שעסקו בה ועשו הרבה רפורמות על זה, שכדי שפעם בשנה יוציאו לך דוח עם כביכול כל הדברים שקיבלת מהבן, תעודת זהות קצרה ותעודת זהות מפורטת, וכמו סטארט-אפים ש...
ואת מאוד משתמשים בזה בפועל, כן.
וכמו סטארט-אפים שמפענחים את זה, ואומרים לך, בהשוואה לאנשים שנראים כמוך, אתה משלם יותר ויותר לבנקים, וכאילו, אני לא השתמשתי בזה בחיים, לא יודע אם אתה, אני לא חושב שמישהו
משתמש. למרות ששלום סטרדמסקי חופר כל הזמן להיכנס לזה. אולי הוא צודק, אולי אני צריך. אני חושב שנכנסתי פעם אחת, אבל, ואתה יודע, אבל אני אשים את הפרעת הקשב וריכוז שלי, ואגיד שדעתי הוסחה.
דרך אגב, כאילו יש כאן את האירוע, שבעצם יש כאן שוק...
עידן עושה אנטי דוגמה אישית, אני מתנצל חבר'ה.
יש כאן שוק שלם שיש בו את האירוע הזה, שאתה לא חושב שאנשים צריכים לחשוב על איך המערכת הבנקאית בנויה. אני לא רוצה שאנשים כביכול ילכו ויחשבו האם הבנק שלי מספיק בטוח או יציב, אולי אלי הון או דברים כאלה. וזה בדיוק אחת השאלות שעולות מכל הקריסות בארצות הברית. כי בארצות הברית בעצם יש ביטוח פקדונות עד 250 אלף דולר, שזה הממשל אומר כזה, סמוך עליי, הכל בסדר, כל בנק אמריקאי 250 אלף דולר דיפוזיט.
כן, אבל זה שקר ודברי כזב, כי גם אם קורס יותר כזב. אז הממשלה תחליט לפצות אותך.
אולי, אני לא לגמרי.
זה מה שקרה בפועל, להבנתי.
להבנתי, הם, כאילו, הם לא מכרו את הפעילות שם, או איזה משהו כזה,
כן, ואז הם קיבלו. כן, הם עשו הרבה מאוד פיצויים, כאילו, עשו הרבה מאוד דרכים כדי למתן את זה.
שמה, זה משהו שקורס בנק כסף. ראשון, אם היו קורסים 15 בו זמנית, יכול להיות שהם לא היו עומדים... נותנים לכולם כל סכום מעבר לזה. אבל בעצם הדיבור הוא שהם צריכים עכשיו להעלות את זה למיליון דולר. דרך אגב, היה פוסט מדהים של חברנו איתי צי, לא, אני לא מתכוון לנסות לבטא את השם המשפחה שלו, למרות שאני יודע אותו, בטוויטר, ציוץ מדהים, שבעצם הוא דיבר על זה, לדעתי זה שלו, אולי אני מדבר על זה מישהו אחר, שבנקים בעצם אומרים, אז תשים אצלי 250 אלף דולר, נותן 250 אלף דולר לשלושה בנקים אחרים, נניח יש לך מיליון, ואז כולך מבוטח, ואז קורה שני דברים. אחד זה שבנקים מחליפים אחד עם השני, נניח אם שני הבנקים רוצים עוד פקדונות, אז אני אביא לך את 250 אלף דולר שלו, אתה תיתן את 250 אלף דולר שלו, ואז כאילו למרות שכל אחד הפקיד אצלנו חצי מיליון בתיאוריה, אז זה הכל מגובה, ולשנינו יש את החצי, או שבנקים שהם סבבה בדיפוזיט שלהם, מוכרים את הדיפוזיט לבנק אחר, כאילו.
כן, ואגב, זה בגלל שכל כך קל לשחק עם זה, וגם יש רמיזה של אם 250 אלף מבוטחים, אז כל אשר לא מבוטחים, וזה שקר. אז סטנלי פישר, אם אני זוכר נכון, כשהציעו לו את הרעיון הזה, ב-2008, אז סירב, אמר, כאילו, לא רוצה. אני רוצה שכל הממשלה תחליט אד הוק באותו רגע.
מעניין, ובישראל ההנחה היא אבל שיש פיתוח על כל סכום, עד שזה יקרוס, ואולי נגלה שאין פיתוח על כל סכום.
כן, ושוב, זה ממש עניין של החלטה של כל הממשלה באותו רגע, כשההנחה היא שפוליטית אף הממשלה לא תהיה מסוגלת להרשות לעצמה משהו אחר.
כנראה. דרך אגב, GPT-4 אומר לי שטעיתי לגבי ראשון בשוויץ, אז אני מתנצל בפני השוויצרים, יש מלא סיבות להשמיץ אתכם, זאת לא אחת מהן, בגדול.
טוב, וכל הכבוד ל-GPT בתור הפקיד לענייני אמת.
בדיוק. רק 80% הצלחה לדעתי זה לגמרי מספיק. יחד עם מקורות אחרים והצלבות וכדומה. טוב, נעבור לפרק הבא. תקשיב. קראתי אבל באמת את הפרק הזה של הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום. בוא נדבר על זה. ח"כים לא מרוויחים מספיק כדי לקרוא את החרא הזה. אף אחד לא מרוויח מספיק כדי לקרוא את החרא.
חוץ מהמשפטנים והכלכלנים שכותבים את זה, כן? בוא נדבר, כאילו.
אולי זה חרא בגלל שהם לא מרוויחים מספיק כדי לקרוא אותו. כאילו, זה נורא, זה כל כך נרדם.
זה לא מונגש לזה. בסופו של בן אדם, ואפילו אנחנו שלה, כאילו, אמורים להיות עם איזשהו ניסיון בנושא. וראינו כבר חוקי הסדרים בעבר. עדיין מאוד, מאוד, מאוד קשה להתמודד עם זה.
וזה גם כאילו הפורמט, נורא.
הפורמט מזה, אז גם. ומה קשה לכם לעשות קישורים פנימיים?
לא, לא, זה יחסה. טוב, ייעול הליכי רישוי סביבתי.
יאללה.
זה עוד פרק
של... זה דווקא משהו מאוד מאוד נחמד, אני מאוד אוהב את זה.
Take the lead.
טוב, יאללה. בגדול, הדבר, מה שקורה זה שלהרבה מאוד עסקים בישראל, הם משרתם של כמה אדונים. הסכם הזה כמובן הכי מפורסמים, כי זה הדבר שכאילו אנחנו חייבים איתו במגע, אבל זה באופן כלי נכון גם להרבה מאוד עסקים אחרים. למשל, בריכות שחייה חייבות באופן טבעי, בהרבה מאוד רגולציה על בטיחות וכן הלאה.
דרך אגב, זה לא מופרך. אני הייתי פעם בריכת שחייה, אני אומר איך זה קרה להרבה מהמאזינים שלנו. היה שם נראה לי יותר מדי כלור או משהו כזה, וכאב לי בעיניים כמה ימים אחר כך, כאילו. ולכאורה, אם את מדי כלור, כואב לך במקומות אחרים, בדברים אחרים.
בכל מקרה, אבל הבעיה בעצם שגם כשיש סיבה לגיטימית לתת לרגולציה, המון פעמים משרדי הממשלה נוטים להתלהב. מה היכולת שלהם לטיל רגולציה, ולכן המון פעמים מטילים רגולציה, למרות שכבר הטילו את הרגולציה הזאת, והדוגמה שמה שמנסים לטפל בו עכשיו, זה משרד להגנת הסביבה, שבעצם מטיל רגולציה, למרות שמשרדים אחרים כבר הטילו אותה, לגבי כל מיני דרישות בטיחות, ובאמת עניינים חיימים שאין טעם להיכנס להם לעומק כאן, אבל יש בעצם רגולציה כפולה, שזה בעצם דורש לעמוד בערך אותו דבר, אבל לעשות פי 2 או פי 4 בירוקרטיה.
סיפרתי פה פעם הקודמת שקלטנו על הסיפור של גיא מור על הדגי קוד והסלמונלה?
לא, ספר.
אוקיי. אז הסיפור הוא כזה, גיא מור הוא חברנו, הרגולטור בפודקאסטים, ברשתות החברתיות וכדומה. היום הוא
לדעת... יש לו בלוג, חפשו.
כן, והוא באמת רגולטור, למחרתו עוסק בזה, בן אדם בכיר בשירות.
הוא בעצם עוסק בתיוב רגולציה, זה בעצם בדיוק. העניין שלו, הוא בא ולוקח את הספגטי הזה שנקרא רגולציה ישראלית, ונסה לעשות ממנו משהו הגיוני. הוא כרגע לדעתי הפרויקט הגדול נוכחי שהוא עובד עליו, זה ברשות הכבאות.
כדי... לא, לדעתי הוא סיים שם, אבל רשות רגולציה לסמנכ"ל שם, אני חושב.
ברגע שתהיה רשות רגולציה, אז...
לא, הם בהקמה, כמו כאן בהקמה.
כן, רק שכאן בהקמה הריצו תכנים, וכן.
לא יודע, אני אופטימי. יאללה, אני תמיד אופטימי. אז כמובן שגיא מספר את זה יותר טוב, אבל גיא לא פה, אז תצטרכו להסתפק בי. בגדול, החליטו בארצות הברית שצריך, וסלמונלה זה דבר רע, סלמונלה זה באמת דבר רע, וצריך לעשות רגולציה, ואין רגולציה על דגי קוד וסלמונלה. אז הם החליטו לעשות, כאילו, רגולציה מאוד מחמירה שתוודא שהמפעלים שעושים עיבוד של דגי קוד, בטח יש לזה שם ייחודי, אבל בוא נקרא לזה מפעלים בהיעדר שם אחר, או בהינתן שם אחר שהוא לא מוכר לי, ובעצם צריכים לעשות רגולציה למנוע סלמונלה ללקוחות. ואז זה מישהו שאל שאלה פסיכית. עידן, יש לך מושג מה השאלה?
אולי כבר עושים את זה בחול?
האם יש סלמונלה כתוצאה מדגי קוד?
אוי, לא חשבתי על זה אפילו.
וכאילו, פסיכי, אני יודע.
רגע, שנייה, ויש סלמונלה כתוצאה מדגי קוד?
אז שנה אחורה לא מצאו כלום.
לא, נו.
אז הם הלכו ושאלו, בדקו, גם 10 שנים אחורה לא מצאו כלום, אז הם הלכו ל-CDC ושאלו גם אותם. 26 שנים אחורה לא מצאו כלום.
אשכר פשוט אין תופעה כזאת, זה לא קיים.
זה נובע מזה שכנראה זה מפעלים שכבר מפוקחים על דברים אחרים, והם כנראה ברמה יחסית גבוהה.
אז כבר תחפו להם גם את זה.
וגם, איך אתה עוד צורך דאג קוד? מה זה דאג קוד? אתה יודע מה, לאיפה אתה אוכל דאג קוד?
איפה?
פיש אנד צ'יפס. איך אתה עושה פיש אנד צ'יפס? אתה זורק כזה לאיזה שמן מתגן, זה 200 מעלות נראה לי.
אבל זה רוצח הכל.
בגדול, כאילו, סלמונלה ספציפית.
כן, בקיצור, אל תאכלו דג קודנה.
אולי גם כן תאכלו, אין לנו שום אינדיקציה לכך שהייתה בעיה בזה בארצות הברית. אוקיי, איך נגמר הסיפור?
נו.
עשו רגולציה על סלמונלה בדג
קודנה. איזה קלאסי, איזה קלאסי. לא, זה מדהים, ואז כזה, מה, ולמה יוקר המחיה בישראל כל כך גבוה? וכאילו, מה הבעיה? אתה מסתכל על כל דבר כזה, ובנפרד אתה אומר, נו, בסדר, בקטנה, סלמונלה בדגי קוד, אוקיי, אז יעבירו אותם עוד בדיקה. אבל בסוף, 1,000 כאלה ביחד, וזה מצטבר לי, יוקר המחיה די רציני.
דרך אגב, ב-170 העמודים של שני הפרקים הראשונים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, ליתר דיוק פרק ב' ופרק ג', אז כאילו, יש סיכוי סביר שנרדמתי באחת השורות והיה כתוב שם, מחר בבוקר אנחנו מלימים את בנק מזרחי, וכאילו, מסכן מזרחי, אבל כולם נרדמו עד שהם הגיעו לשם, ומי ידע את זה בחיים, כאילו.
כן, לא, זה באמת מתקשה, ואגב, אחד הדברים היפים שעשה יושב ראש הכנסת בירוחנה, זה שהוא הפיץ, יש מצב שאפילו לא הראשון שעושה את זה, אבל הוא הראשון שאני מודע עליו, זה אני מפרגן. אז הוא בעצם הפיץ לחברי הכנסת, איזשהו מסמך של טבלה, של סיכום של כל הסעיפים בחוק ההסדרים, כולל אגב, כולל הפניות למסמכים של המרכז המחקר והמידע של הכנסת, על הדברים על בעצם התייחסות לזה, אבל מאז כמובן הרבה מאוד דברים השתנו בחוק ההסדרים, דברים נכנסו, דברים יצאו, דברים השתנו, אני מאוד מאוד מקווה שלקראת ההצבעה בכנסת בפועל יפיצו עוד כזה, אני אברר עם הלשכה שלו, נראה אם יעשו את זה.
דרך אגב, אני לא יודע לגמרי איך הולך כל ההליך פה מאחורי הקלעים, אבל אני מאמין שהדברי הסבר יועצים משפטיים אחראים שמשקפו את השינוי שהולך לקרות, וצריך להגיד, כאן זה תחום שכי הוא קריטי, שלצורך העניין, אם מישהו מחר הבוקר מחפף פה, ולא מסביר בדברי הסבר, הדברים יכולים להיעלם, כי מעבר לפורמט המזעזע ש... בעצם בטיוטה הראשונית טענו קודם את השינוי בחוק, ואז דברי הסבר, פה זה יותר גרוע, זה כזה בין 100% מעמוד לשינוי או לדברי הסבר, ל-0%, וזה כזה כל פעם משחקים כדי שזה יהיה בערך הדברי הסבר של משהו באותו עמוד, אבל
כן, זה כמו דף גמרא, כן, שכאילו, שיש לך את הפרשנויות מסביב, ואז ממש מתאמצים כדי שזה יצא באותו דף, ולא תמיד זה יוצא.
דרך אגב, עידן מחלטר ביהדות כל מוצש בטוויטר, לא?
זה נכון. אני עושה, בהתחלה זה היה פרשת שבוע, ואז סיימנו את התורה, אז המשכנו ליהושע. עכשיו אנחנו בשמואל ב', אז כל הלילות דוד ודברים לא PG-13, בוא נגיד את זה בעדינות.
הספר המוסרי שעליו חצי עולם מתבסס.
כן, כן.
בגדול.
לא, להפך, אתה אומרים את זה, אומרים את זה דווקא ללאג, לא, שזה בעיניים מאוד מאוד יפה, כן? הרי לא היו מזים לעשות את זה כמעט כל פורמט אחר, בדברי הימים בכלל לא מזים להביא את כל הסיפורים העסיסיים האלה. כן, יש פה בעיניי אמירה מאוד עבוקה, אבל כן, תמשיך.
אז בכל מקרה, אז למשל, ואז אתה מגיע למצב, שאתה משווה למשהו שהוא מצב קיים, ואין לך מושג מה ההבדל שם, מה המצב הקיים שאותו משנים, וכאן צריך להגיד כל הכבוד לכל האנשים שמנסים להנגיש את זה, ואני חושב, אני לא בטוח לגמרי, יכול להיות שאני מדמיין, שאני גם רואה הבדלים ברמת ההנגשה בין פרק לפרק, כי אני חושב, כתלות במי שכתב את זה.
ובאמת, אחד הדברים שעוד עושים, אני קורא את דברי הסבר, שימו לב, על פי המוצע יקבעו סעיפים, אני מניח סעיפים חדשים.
רגע, נחזור להזכיר, אנחנו כרגע בייעול הליכי רישוי סביבתי.
כן, בדיוק. אז בעצם ימשיכו אותם עסקים להידרש להיתרי רעלים שתוקפם לא יוגבל בזמן. בעצם היום, לא רק שזה היה רגולציה כפולה, אלא אתה אשכרה צריך לבקש היתר ממשרד הגנת הסביבה כל 5 שנים. כן? אפילו אם כלום לא השתנה.
לא, רגע, זה הרבה יותר מורכב מזה לפי מה שאני הבנתי. קודם כל, יש לך סוגים שונים של רישיונות. יכול להיות לך רישיון לזיהום אוויר, רישיון לזיהום קרקע, רישיון לזיהום נחלים ורישיון לזיהום זה. עכשיו, אנחנו אומרים זיהום וזה נשמע נורא, אבל זה דברים מפוקחים שכביכול כנראה ברמה של בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, או לפעמים אפילו יותר מחמיר מזה, למיטב ודיעתי. כאילו, זה לא בהכרח דבר נורא שאתה זורק קצת חנקנים לנחל, כל עוד והם עומדים ברמות הרגולציה של חנקנים פר קוב או whatever וכדומה. אם אתה עושה מעבר לזה, אז זה יכול להיות נורא, אבל אנחנו מקווים שלא עושים יותר מעבר לזה, ובדיוק על זה אמורים לעשות. אבל בעצם מה שקורה היום זה שיכול להיות מפעל, אני חושב שזה היה בחוק ההסדרים הקודם וכנראה לא נכנס או משהו, שיש לו את ההיתר הזה, הוא צריך לחדש ב-2023 כל 5 שנים, ואת ההיתר הזה ב-2024 כל 3 שנים, ואת ההיתר הזה ב-2025 כל 2.5 או 5, כתלות באם הוא עולה או יורד בכמות הפלטות שלו, ואז כאילו כל היום הם צריכים להתעסק בחרה, אז לפעמים זה מילולית בחרה דרך אגב.
כן.
וכדומה. במקום שבעצם יהיה להם, ועכשיו הם רוצים לאחד את זה, ולהעריך את זה, הם רשומו שם שיש שם שלוש דרגות שונות, שאחת מהן צריך כל שנה, אחת כל שנתיים, אחת כל שלוש, והם הולכים לעשות את כולן במשהו ספציפי, יש כאן כל מיני סוגים של היתרים שונים, אז במשהו ספציפי הם הולכים לעשות כולם כל 10 שנים, וגם עשו תקנות ביניים כדי שאנשים לא יצטרכו עכשיו לחדש כל 7, כי משהו נגמר להם, אבל הרפורמה עכשיו נכנסת לתוקף. אז אני אומרים, כל מי שאמור לחדש פעם ב10 שנים, יצטרך ב-2033 לחדש את כל הדברים בבת אחת. וחלק עושים גם דבר יפה פה, שלדעתי זה לתת רישיון עד שלא יוכח אחרת, או שזה אולי רק בחלק הבא וכדומה. הם כתבו כאן שיש 4,500 מפעלים ובריכות שיש להם רישיון. עכשיו, ייתכן שבישראל יש רק 4,500 בריכות שחייה, פלוס מפעלים, או שזה רק בריכות ציבוריות, כי בבית
אני לא בטוח. לא, לבריכות שחייה פרטיות יש רגולציה אחרת, יש רגולציה, אבל היא אחרת.
מדהים, איזה כיף שיש לנו כל כך הרבה רגולציה.
מדהים בעיניי.
רגולציה לכל אחד. כמו אופרה ווינפרי במים הזה, רגולציה לך, ולך, ולך.
לכולם, בדיוק. ככה לא רק זה, גם רגולציה ייחודית, כדי שלא חס וחלילה תתבלבל ותשתמש ברגולציה של מישהו אחר.
אבל הסיפור פה זה בעצם סיפור שתקני הגנת הסביבה, זה דבר שאנחנו לומדים עליו עוד. המדע מתפתח בתחום, בין אם אתה...
זהו, ורגולציה זה בעצם אחד המוסדות, במובן המוסדי כאילו של הכללי של המילה. זה דבר שהוא מאוד מאוד שמרני. וברגע שקבעת משהו מאוד 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 קשה לך לצאת, כי כבר יש את הפקידים שרגילים אליו וכתבו אותו ואוכפים אותו, וזה בבת עינם, כן, וזה לא משנה שכבר במחקר עושים דברים אחרים.
לא, אז דווקא נתכוונתי לזה שמנסים כן להתאים לדברים חדשים שאנחנו מצאו.
לא, אני אומר,
ולאיחוד האירופי.
וצריך ממש לעשות מאמץ אקטיבי כדי לשנות דברים האלה.
סתם, דבר קטן שאלה שם. החוק בעצם מנוסח כנראה בצורה שבאחד מהדברים ברישיונות זיהום של מפעלים או משהו כזה, או בהיתרים, אל תתפסו אותי במילה, הם בעצם צריכים לחשוף כל דבר בינם לבין המשרד. ואז המשרד להגנת הסביבה אמר, רגע, יש כאן, אני לא יכול לחשוף סודות מסחריים שלהם, יש כאן הרבה תכתובות פנימיות, איך שזה מנוסח, זה לא ברור אם זה רק האישור עצמו, או גם כל מייל שהם שולחים לנו. עכשיו, אנחנו נתקעים כאן במשהו שכזה, הערך המוסף של המיילים שהם שולחים לנו מאוד נמוך לבן אדם שרוצה להתעסק בתחנת הכוח מול הבית שלו ולמחות מולה, אבל כרגע אנחנו מחויפים אולי לעשות איזו השחרה או משהו כזה. אז הם משנים שהתכתובות הפנימיות לא ייחשפו בזה, אבל משהו אחר כן ייחשפו. וכל דבר כזה, once אתה עושה רגולציה של חקיקה ראשית, פתח סוגריים, עולה השאלה למה שני החלקים האלה לא יכולים להיות בתקנות משנה של כאילו משרדים.
משרד.
אני לא יודע, אולי זה עדיף לנו שזה ברגולציה ראשית, כי זה הגבלה של החופש, ולכן אנחנו רוצים שלא שר יחליט על זה בחשיכת משרדו, אלא
חשיכת
כנסת ישראל.
בדיוק.
סגור סוגריים. וכאילו, אז הם עושים את האיזונים האלה. הם עושים איזונים בעיצומים כספיים, יש שם 20 עמודים של טבלה, בהגדרה של היתר יותר גבוה והיתר יותר נמוך, ולדעתי הטבלה זה לא הדברי הסבר, אלא אשכרה החוק, כאילו בדברים כאלה. זה פחות או יותר מה שאני ראיתי בכאילו, באזורים האלה של זה, אתה מצאת משהו אחר שם?
לא, אני ראיתי בערך את מה שאתה מצאת.
אוקיי, אז רק סיכום, עסקנו בשני פרקים, הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ויזום תשלום, ייעול הליכי רישוי סביבתי, זה הפרק הראשון שלנו שהקלטנו היום, אנחנו מקליטים כמה פרקים ברצף, למאזיננו, ובואו נדבר שנייה בכמה מילים, נזכיר מה כל אחד מהחלקים, קודם כל חפרנו על קרן הארנונה, אנחנו טובים בלחפור.
לגמרי. אז כן, אז קודם כל קרן הארנונה, שזה בעצם בעיניי אחד הדברים היותר משמעותיים שהיו אמורים לעבור בחוק ההסדרים, אבל למעשה ריקחו אותו עד כדי... אני לא אגיד חוסר משמעות,
אני לא הייתי רוצה אותה שם מלכתחילה, כאילו שנינו לא היינו רוצים אותה שם מלכתחילה, נראה לי.
אני הייתי רוצה רפורמה רדיקלית הרבה יותר, כן, זה העניין. אז כאילו, מנסים לשים פלסטר על משהו הרבה הרבה יותר חמור.
כן, אז עסקנו בקרן הארנונה, ואחר כך הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ויזום תשלום, שכפי שאמרנו, יכולה רק לשלושה סעיפים גדולים. אחד זה שיט בנקאי שלא מתייחסים אליו בשום דבר אחר וצריך לעדכן אותו. כל מיני הליכים מול חברות, מפקחים, מי צריך לעדכן, טבלאות, איך עוסקים ברגולציה על גוף פיננסי שכבר פשט רגל. דברים כאלה שזה כאילו, מצד אחד, שעמם, כאילו, כל בן אדם, מצד שני, כנראה רלוונטי, כי אנחנו רוצים להיות משועממים בזה, ושמישהו אחר יקבל את הכסף כדי לעסוק בזה. דבר שני, אפליקציות תשלום, כמו אפליקציות התשלום שלי ושל עידן, שקוראה על שמנו רואי, שתאפשר עכשיו גישה לביט ולפייבוקס. ודבר שלישי, בעצם, כל מיני רגולציות אחרות על יזום תשלום, כדי להתחרות בכרטיסי אשראי, שאו שהם רווחים בצורה מנופחת ובלתי סבירה, או שהם ממש אחלה וסתם בנק ישראל עושה דברים, לא יודע, וכדומה. דרך אגב, הסאבטקסט של כל האירוע הזה, וגם חלק דומה שעוסק בזה בהקשר, זה שיש המון חברות פינטק בארץ, שכביכול רוצות לפרוץ, וצריכות איזושהי רגולציה שתאפשר להם להתנסות בארץ, ללמוד בארץ, לעשות דברים, כדי לפרוץ לחול, וצריך להדכן דברים כדי גם לאפשר להם,
ולאפשר מין סנדבוקס.
גם אם אין להם אולי יתרון, לדעתי, או יש להם יתרון עצום, כפי שמי שמנסח את דברי הסבר פה אולי חושב. והחלק השני זה הליכי רישוי סביבתי, שזה בעצם המון דברים כדי ש... או שהאקלימיסטים ינצחו וכל העסקים ייסגרו, או כדי שלא כולנו נמות מזה שהטמפרטורה תעלה... אה, לא, זה בעצם אותו דבר, לא? כאילו, כן, נראה, כן.
זה לא חייב שזה אותם, חבר'ה, אבל אוקיי, כן.
כדי להציל אותנו מ-CO2 ובלגנים כאלה.
בהרס חסר תקנה.
כן, או סתם להקל על רגולציה, שזה משהו שכולנו רוצים, כל הדברים אנחנו מצליחים לשמור על האסנס והמטרות שלה, וזה דבר שהוא נט פוזיטיב, אם אנחנו מצליחים גם לשמור על... פליטות ומזהמים, וגם להקל על המפעלים שעוסקים בזה, כן. שבתקווה אנחנו מכוונים לשם.
וגם שאשכרה יוכלו לעמוד ברגולציה ויתעסקו, אתה יודע, לייצר דברים, ולא רק, ולא רק בלעמוד ברישיונות.
שוב, תן לי את הקציל של גלגול עיניים שלך.
סבבה. לא, סליחה, זה לא ככה.
אז תודה רבה, עידן.
תודה לך, רואי.
תודה לפודקאסטיקו, והכי חשוב, תגידו לכולם לעקוב אחרינו, תפיצו אותנו, אני רוצה שכל הפיד שלכם ברשתות תהיה רק שיתופים של פרקים שלנו, וכדומה, ותסבירו כמה חייכם השתנו מלפני הפודקאסט אל אחרי הפודקאסט. שיהיה מקסים.
Yeah.